קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השיעור השבוע בעניין מצווה מפרשת קורח יתמקד בנושא של כהנים ולוויים שמקבלים מתנות חלף עבודתם באוהל מועד. בהלכה הביטוי של כהן המסייע בבית הגרנות הוא הנושא של השיעור. פרשת קורח בכללה עוסקת כמובן בתחילתה בוויכוח בין קורח, בין יצהר, בין קהת, עד נגד משה, ואנחנו יודעים שקורח ממשפחת הלוויים, שהתווכח עם משה, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו הקהל השם. והמפרשים מסבירים שקורח בעצם ביקש מעמד יותר חשוב בעם ישראל, מעמד שמתאים למשפחתו ולייחוסו. בהמשך הפרשה, כנראה מעין תגובה לדברי קורח, יש מצוות של כהנים ולוויים. התורה מוסיפה להסביר מהם החיובים שלהם, וגם קובעת את המשכורת שלהם כביכול, שהכהנים ולוויים מקבלים מתנות כהונה. הלוי מקבל מעשר, הכהן מקבל תרומת מעשר, ועוד דברים שקצת מהם נדון בהם בהמשך. הפסוק האחרון בפרשה אומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. הפירוש של הפסוק הוא נראה קצת קשה. לאיזה קודשים, על איזה קודשים מדובר? מה החילול שנאמר? ומתוך לב אתה שומע הן ולא תמותו. כנראה שאם תעבור על המושג הזה, על המצווה הזאת, על קודשי בני ישראל לא תחללו, אז אכן יש חיוב מיתה. הגמרא במסכת בכורות, דף כ"ו עמוד ב', מסבירה את הפסוק בצורה מעניינת מאוד. הגמרא אומרת שם, שאין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן, ואם עושים כן חיללו. כהנים הלוויים שעובדים כאילו בבית חרושת שבא לבית, ומגיע להם משכורת, אז עקרונית אפשר לתת להם תרומות ומעשרות בשכרה. כתוב שאסור לעשות את זה. לא רק שאסור לעשות כך, ואם עושים כן חיללו, אנחנו נתייחס לביטוי חיללו עוד מעט. אומרת הפסוק, ממשיכה הגמרא, ועליהם הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי. הגמרא מביא הפסוק במלאכי, שברית הלוי נשחת על ידי הפעולה הזאת. ואחר כך אומרת הגמרא ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, הפסוק בפרשתנו, שמי שכנראה משלם לכהנים הלוויים משכורת שלהם בתרומות ומעשרות, על זה נאמר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא לא תמותו. שואלת הגמרא, מהי ואומר? למה צריכים שני פסוקים? הרי הפסוק הראשון שיחתם ברית הלוי, פסוק במלאכי, אומר שצריכים להיזהר בברית הלוי. אז למה צריכים פסוק נוסף? לכאורה הדברים קצת קשים, משום שהרי הפסוק שיחתם ברית הלוי זה מוסר שנאמר אמנם על ידי מלאכי, אבל אין כאן איסור מפורש, אין כאן בוודאי איסור תורה. ואילו הפסוק שמובא בפרשת במדבר, בקורח, בפרשה שלנו, התורה קובעת איסור כן, לא תחללו. בכל אופן הגמרא אמרה באופן סתמי, למה צריכים שני פסוקים? אומרת הגמרא, וחיתם המיטה לא, אולי תגיד לי שחיתם ברית הלוי, זה אולי יותר מוסרי, ואין כאן שיניים לחזק את ההלכה הזאת. אומרת הגמרא, תשמע, ותקדשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו. לא רק שזה אסור, יש ממש איסור, והאיסור אפילו כולל בתוכו חיוב מוות. תוספות במקום אומר, חומרת האיסור היא לא כל כך נוראה כמו שכתובה בגמרא. אומר תוספות לאו דווקא. מה שכתוב בגמרא, שכאילו חייבים מיתה, אומר תוספות לאו דווקא. למה? בגלל שתוספות אומר, דלא חשיב לה בפרק אלו הם נשרפים בעדי אלו שבמיתה. הרי הגמרא בסנהדרין מונה את כל אלה שחייבים מיתה. ולא כתוב שם מי ששיחד ברית הלוי, מי ששילם לכהן בבית גרנות, את המשכורת שלו בבית גרנות, מתאומות מעשרות, חייב מיתה. אז הוא אומר תוספות, אלא קרוב הוא לאין מיתה. הגמרא רק רוצה להגיד לי שזה חמור מאוד. ומשמע מהגמרא שיש כאן איסור תורה, אבל בסופו של דבר, מה שכתוב, לא תחלו ולא תמותו, זה, תוספות חושב, זה מעין אסמכתה, לא שחייבים מיתה, אבל רק שהגמרא רוצה להגיד, שהפסוק אומר לנו שזה איסור חמור מאוד. התוספות ריד במסכת קידושין דף ו' עמוד ב', גם מתייחס לחומרת העבירה, אבל כנראה מזווית קצת אחרת. הגמרא שם במסכת קידושין עוסקת במושג שמתנה אמנת להחזיר. הרי אנחנו מכירים את המושג הבסיסי שאפשר לתת מתנה בתנאי, והתנאי הוא שאני נותן מתנה למישהו אמנת שיחזיר לי. אם הוא יחזיר לי, אז בזמן שזה היה אצלו, זה היה שלו 100%. אם הוא לא מחזיר לי, אז גם הזמן שזה נשאר אצלו, זה בעצם גזלה, אז הוא לא מחזיר לי. כמובן, אם בסופו של דבר הוא כן יחזיר לי, אז למפרעי התברר מה שהיה לו כל הזמן, זה היה שלו. לכן הגמרא יודעת במסכת סוכה, או שם גם כן במסכת קידושין, שאפשר לקנות מתנה, להקנות אתרוג במתנה מנת להחזיר, ויהודי ביום הראשון יכול לקיים מצוות אתרוג על ידי מתנה מנת להחזיר. בתנאי שהוא מחזיר את זה, כל זמן שזה נמצא אצלו, אז זה שלו לגמרי. מתנה מנת להחזיר אומרת לי, כל זמן שהמתנה הייתה ביד המקבל, זה שלו 100%. אבל בתנאי שהוא יחזיר את זה יום אחד. אומרת הגמרא שבאתרוג יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא, אם כן, מי שנותן מתנות כהונה, מתנה מנת להחזיר, אומרת הגמרא, זה בעצם מותר. הרי הוא מסר את זה לכהן, קיים מצוות נתינה, שילם את חובתו, והכהן, הלוי, קיבלו את מה שהיו צריכים לקבל, בתנאי שאחר כך הם יחזירו. אמנם הגמרא אומרת שם, אבל אסור לעשות כן, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אומרת הגמרא שם, שיש איסור לעשות צורה דבר כזה, משום שזה כאילו שהכהן נותן משכורת, משלם לבעל הבית, ובעצם הוא צריך לקבל את המתנה הזאת, בלי הטבות, בלי להחזיר שום דבר לבעל הבית, בעל הבית חייב לתת לו. ויש דורשים על פי הפסוק, שהלוויים הכהנים מקבלים את התרומות ומעשרות, חלף עבודתכם באוהל מועד, בגלל שהם עובדים באוהל מועד. הם לא מקבלים את המשכורת בגלל שהם עוזרים לו למשהו, שהם מעניקים לו משהו, שהם עושים לו טובות. לכן מי שמחזיר לו נראה ככהן המסייע בבית הגרנות. דרך אגב, אמרו לי בשם רב שלמה זלמן, שעד כדי כך שהייתה שאלה, מותר להגיד תודה למי שנתן לך מתנות כהונה. היום נתייחס יותר מאוחר קצת לדיני פדיון הבן, שזה גם כן מתנת כהונה שחלה גם בזמן הזה. ושאלה אפילו אם מותר להגיד תודה לבעל הבית שהוא נתן לך את הכסף, הרי הוא נתן לך כסף בגלל שהוא חייב לך. זה דומה למי שאני חייב לתת לו 50 שקל, לביתי ממנו ואני חייב לו להחזיר לו 50 שקל, בזמן שאני מחזיר לו, אז האם זה יעלה לדעת שהוא אומר לי תודה? הרי סך הכל הוא עשה לי טובה, הוא הלווה לי את הכסף, אני רק מקיים את חובתי בזה שאני משלם לו. אז גם לעניין הלוואות, אנשים רבים העלו את השאלה אם יש כאן אפילו בעיה של ריבית. אני משלם את 50 שקל ואני אומר לו תודה, אז כאילו שהוא מקבל יותר מה שנתתי לו. אז גם כאן אמרו שהאם הכהן יכול להגיד אפילו תודה? שמעתי שרב שלמה זלמן אמר בפשטות שמותר להגיד תודה. תודה היום זה עניין נימוסי ולא שייך להגיד שזה כאין מזכורת או כאין איזו הטבה מיוחדת שבן אדם נותן לו. זה פשוט עניין ברור ואלמנטרי של הכרת הטובה. בכל אופן אומרת הגמרא שם שכהן לא יעשו עסק שמתנה מעט להחזיר במתנות כונה, מפני שזה נראה ככהן המסב את הגרנות. אומר התוספות ריב במקום, פירש מדורייתא בחורתיץ דקידיה איבה ונתינה. הרי מן התורה, כל צורה שאתה לא תעשה כדי לקיים מצוות נתינה, נחשבת נתינה. חכמים אסרו ליתן לכהן המסייע משום מצווה מן המובחר לתן לכהן דבר שיגיע לו הנאה ולא שייתן לו בשכרו. חכמים אמרו, כך משמע מהתוספות ריב, שאסור לתת לכהן המסייע תרומות ומעשרות. למה? אז הוא אומר, זה כנראה איסור דרבנן. משום דמצווה מן המובחר היא, זה כאילו הידור מצווה, זה לא חיוב על פי דין, אבל מצווה מן המובחר, ליתן לכהן דבר שיגיע לו הנאה. זה מעניין ש... בהקשר הזה, בגמר בקידושין דף ו' ובית, אומר תוספות ריב שמה שצריכים לתת לכהן זה לא רק כסף, אלא כסף שיש בו הנאה. מי שיודע את הלמדנות שם במסכת קידושין בקשר לכסף, אז יש דיון שלם. אם אפשר לקדש אישה ידי מתנה מדע להחזיר, ובקיצור נמרץ, אבני מילואים שם חידש שבקידושין זה לא רק מספיק שצריכים לתת לאישה כסף, צריכים לתת כסף הנאה. כמובן, החידוש הזה לא... בחידוש הזה לא נתעשה כרגע. רק המושג הזה שיש כסף, לא רק טכנית שנתתי כסף, אלא נתתי כסף שיש בו הנאה, הנאה, זה כתוב כאן בתוספות ריב, גם עניין מתנות כהונה, שאני צריך לכתחילה לתת לכהן כסף שיש בו הנאה, במתנה מנת להחזיר, אין לו הנאה. אף אגב מדרבנן יצא, מדרבנן אסור לעשותו. הוא אומר שאומנם מדורייתא אפשר לתת לכהן מסייע לבית הקברות. מדרבנן זה לא תופס. אם באמת הסודרי דיבר על כל כהן שמסייע בבית הקרנות, אז אפשר להבין שכאן אין בכלל איסור דורייתא, יש רק איסור דרבנן, וככה אני יכול לחזור לגמרא בבחורות. הגמרא אמרה, על זה נאמר שיחתם ברית הלוי, אומרת הגמרא, ועוד כתוב את קודשי בני ישראל לא תחלו ולא תמותו. אני שאלתי, הגמרא שאלה למה צריכים את הפסוק השני, אני שאלתי, אני לא מבין, הרי ושיחתם ברית הלוי זה פסוק במלאכי, הפסוק ואת קודשי בני ישראל זה פסוק בתורה, אבל לפסוק הזה יש עוצמה הרבה יותר גדולה מאשר פסוק במלאכי, כאן יש איסור ממש. אז למה הגמרא שאלת מה ואומר? לפי התוספות ריב, אולי נסביר ככה, הגמרא באמת חשבה שהכל זה דרבנן. בעצם המוקד של הבעיה הזה ושיחתם ברית הלוי, אלא מה הגמרא מסיבה פסוק שהוא מעין אסמכתה לחזק את הדברים. אז זה, אבל הגמרא לא חשבה שזה באמת דורייתא. תוספות כבר אמר שאין כאן חיוב מיטה. ותוספות ריב אומר יותר מזה. לא רק שאין חיוב מיטה, בעצם זה לא אסור מן התורה. אז לכן, למה צריכים פסוק מהתורה? הפסוק בתורה בא לחזק כאילו את היסוד רבנה. אז הגמרא אומרת, אם רק היו אומרים משיחתם ברית הלוי, הייתי חושב שבסדר, זה חמור, אבל מזה שחכמים הסמיכו אצל הפסוק, ואת קודשי בני ישראל לא תחלו ולא תמותו, סימן שהם ראו את זה בחומרה רבה, כאילו עבירה שעקרונית חייבת מיטה. למעשה, כנראה שהוא יסכים כמובן עם תוספות, אין כאן חיוב מיטה.
בכוון, גם כתוב בגמרא, שמי שעשה כך, חיללו. ואת קודשי בני ישראל לא תחללו, אם עושים כן, חיללו. מי שנתן לכהן, המסייע בבית הגרנות, נתן לו את התרומות ומעשרות, אז חיללו. גם כאן צריכים להבין, האם באמת הגמרא חשבה שזה מחולל? בתוספתא כתוב, בתוספתא בדמי, פרק ה', כתוב, ואם נתנם, אומרת התוספתא שם, של כהנים ולווים שהיו מסייעים בבית הגרנות, אז לא נותנים להם את התרומות ומעשרות במשכורת שלהם, ואם עשו כן, חיללו. אבל שם בתוספתא כתוב צורה אחרת קצת מהגמרא. בגמרא כתוב, אם נתן, הרי זה חיללו, אומר התוספתא לשון יותר מפורש, ואם נתנן, הרי אלו חולין, משמע שזה בכלל לא תופס. היות שאסור לעשות את זה, זה מעין, יעבד לא מעני, אם אפילו מתת את זה, זה לא מועיל. ובפירוש המיוחס לרבינו גרשום, כתוב חיללו, אומר הפירוש הזה, הוציאו התרומה והמעשר לחולין, שאין בהם דין קדושה. משהו נהפריש תרומות ומעשרות, עצם ההפרשה לא מועילה, עצם הנתינה לא מועילה. עכשיו לכאורה ההפרשה כן מועילה. ההפרשה הייתה לפני הנתינה. בכל זאת הוא אומר, הרי אלו חולין, שאין בהם קדושה, ולא יפה עשו, ולא יצאו חובתן, ויש בדבר עוון מיטה. אז רבנו גרשום, או בכל אופן הפירוש המיוחס לרבנו גרשום, באמת החמיר יותר מאשר תוספות ריד, יותר מאשר תוספות. ובאמת חשב שזה באמת חולין. כמובן גם שם הפירוש יכול להיות, וכך הרב שאול ליברמן מביא בתוספתא שלו, תוספתא כפשוטה, אומר נראה שחולין לאו דווקא. בוודאי שלא, הוא הפקיר ממנו דין תרומה לעניין אכילת זר ותרומה. אומר הרב שאול ליברמן שהוא לא מצטט כאן את התוספות ואת התוספות ריד. אבל כנראה שברקע הזה, כל מה שנאמר בגמרא זה מעין אסמכתא שרוצים להראות את חומרת העבירה. אבל בעצם הוא לא חייב מיטה, אולי אפילו איסור תורה, ובוודאי שהפירות הם תרומות, משהו הפריש, זה תרומות ומעשרות, משהו נתן לכהן, חל עליהם דין תרומות ומעשרות לכל דבר. השאלה מעניינת, על מי חל האיסור הזה? האם בעצם זה איסור לכהנים ללוויים לעבוד בבית הגרנות, לקבל את המשכורת שלהם מהבעל הבית? או שהאיסור הוא הבעל הבית שנותן להם את הכסף הזה כמשכורת. הרמב״ם בהלכות תרומות, פרק י"ב, הלכה י"ח, אומר, אסור לכהנים ולוויים לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהם. וכל המסייע חילל קודש השם, ביטוי מאוד מעניין. בגמרא כתוב חיללו, בתוספתא כתוב הרי אלו חולין, והרמב״ם הביא את הלכה וכל המסייע חילל קודש השם. קצת קשה לי לעמוד על פירוש הביטוי הזה. חילל קודש השם. הוא חילל דבר שהוא מקודש, אבל הוא לא מתייחס כנראה לחפצה, כמו שראינו בפירוש רבינו גרשום שבאמת זה חולין. יש מושג שחילול כאן, ועליהם נאמר שיחתם ברית הלוי. ממשיך הרמב״ם, אסור לישראל להניחם שיסייעו, אלא נותן להם חלקן בכבוד. מי שקורא היטב את הרמב״ם, שכתוב עוד פעם שיש איסור לכהנים ולוויים לסייע, מי שמסייע חילל קודש השם, על זה נאמר שיחתם ברית הלוי, וגם אסור לישראל להניחם שיסיים ונותן להם חלקו בכבוד. קודם כל הרמב״ם לא הזכיר בזה שיש חיוב מיטה. כנראה שהוא מסכים לדברי התוספות ריד, לדברי התוספות, לכל פחות לדברי התוספות, שהוא לא הזכיר שיש חיוב מיטה. הוא גם לא כתב שיש איסור דאורייתא. הרמב״ם בכלל השמיט את הפסוק שלנו. אנחנו מדברים בעיקר בגלל פרשת השבוע עוסק בענייני לוויים,
והפסוק האחרון אומר, ועוד קודשי וניסה לא תחלו ולא תמותו, הרמב״ם בכלל לא הביא את הפסוק הזה. הוא רק הביא את הפסוק ממלאכי, שיחתם ברית הלוי, ואם הוא רק הביא את הפסוק, משמע שהוא באמת חושב כמו התוספות ריד, שזה רק איסור דרבנן, ועל זה נאמר שיחתם ברית הלוי. אבל גם משמע מהרמב״ם, בתחילת ההלכה, שהאיסור חל על הכהנים הלוויים, אסור לכהנים ולוויים לסייע בבית הגרנות, וכל המסייע אכיל על קודש השם, ועליהם נאמר שיחתם ברית הלוי, כאילו שפונים לכהנים הלוויים ואומרים, אתם שיחתם ברית הלוי, האיסור הופנה כדפי הכהנים הלוויים. אלא שבסוף ההלכה, מהרמב״ם, ואסור לישראל לניחם שיסייעו, אלא נותן להם חלקם בכבוד. אומר, יש גם איסור לישראל. מה פשר האיסור הזה? ייתכן, שהרמב״ם חושב שזה איסור מעין לפני עיוור. לא שיש איסור מהותי של כהן מסייע בבית הגרנות שחל על ישראל, האיסור חל על הכהנים, אבל כמובן מי שמאפשר להם לעשות את זה, אז הוא עובר על לפני עיוור. לחילופין, היה מקום להגיד, ברמב״ם קצת יותר קשה לי להבין שזה באמת מה שהוא התכוון, אבל אפשר להבין שיש כאן שני איסורים שונים. יש איסור על הכהנים, ויש איסור על בעל הבתים. ולכאורה, הייתי כך יכול להבין את הפסוקים שהגמרא מביאה במסכת בכורות. פסוק אחד אומר, שיחתם ברית הלוי. פסוק אומר, את קודשי בני ישראל לא תחלו ולא תמותו. אולי כמו שמשמע ברמב״ם, הפסוק שיחתם ברית הלוי מופנה כלפי כהנים ולוויים, שיש עליהם איסור לסייע בבית הגרנות כדי לקבל משכורת. אבל יש הלכה שנייה, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו, שמופנה כלפי הבלבטים, בעל בית הגרנות, שגם עליו נאמר לא תחללו ולא תמותו. כך הבין ערוך השולחן. אני אמרתי, אני לא יודע אם הוא אמר את הפירוש הזה ברמב״ם, אבל בחופן החקירה היא טובה. האם האיסור חל על הכהנים? האיסור חל על הבלבטים? יכול להיות שהאיסור בסיסית חל על הכהנים, אבל יש לפני עיוור לבלבטים, או שיכול להיות שיש שני איסורים שונים, אחד לכהנים ואחד לבלבטים. שאלה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה, זה האם הדין הזה חל לגבי פדיון הבן. פדיון הבן זה המתנה היום, שאנחנו עדיין נותנים לכהנים. כמובן, תרומות ומעשרות, אינן חייבות מדורייתא בזמן הזה בכלל. הרמב״ם בהלכות תרומות פרק א' מסביר שתרומות ומעשרות אינן מחויבים אלא בזמן שיש ביאת כולכם, כי תבואו על הארץ בזמן שכל בני ישראל הגיעו לארץ ישראל בזמן יהושע, ובזמן עזרא, וגם בזמן הזה תרומות ומעשרות הן רק מדרבנן, וכל אחד יודע שאנחנו היום לא נותנים את המתנות האלה לכהנים, אלא החלקים שמותרים באכילה אוכלים, והשאר אנחנו משאירים עד שירקבו, ואז מטפלים בהם כמו שצריך. אבל לא נותנים לכהנים הלוויים, אז לכאורה כל הדיון הזה הוא לא רלוונטי. אבל עניין פדיון הבן, אנחנו היום כמובן מקיימים מצוות פדיון הבן, ונותנים את זה לכהן. וכאן היה בכלל מקום לשאול, אם הכהנים מקבלים את הכסף שמגיע להם, תרומות ומעשרות שמגיע להם, חלף עבודתכם באוהל מועד, אז למה בזמן הזה גם כן צריכים לקבל? הרי פדיון הבן, לכאורה זה לא מצווה שקשורה בבית המקדש דווקא. מצד שני, העניין לתת את זה לכהן, זה מה שהזכרנו כמה פעמים, חלף עבודתכם באוהל מועד, והיום הם לא עובדים. כנראה שהתשובה תהיה אחד משניים, אולי פדיון הבן הוא שונה מתרומות ומעשרות, תרומות ומעשרות זה אכן חלף עבודתכם באוהל מועד, אבל פדיון הבן זה חיוב ללא קשר עם העבודה שחייבים בכל מקרה לתת לכהן. לחלופין אפשר להגיד שאומנם עקרונית הכסף מגיע לכהנים חלף עבודתכם, אבל גם אם הם לא עובדים, אבל הם מצפים לעבודה, הם רוצים לעבוד, רק הם מנועים מלעבודה מכל מיני סיבות היום שהן כואבות, אבל נחשבות צדדיות בהלכה. אז גם כן בזמן הזה מגיע להם את
תומות ומעשרות, חלף עבודתכם, חלף הנכונות שלהם לעבוד בבית המקדש. חלף זה של עתיד לבוא, במהרה וימינו, הם יחזרו לעבודה. בכל אופן, ההלכה היא די פשוטה, שנותנים את הפדיון הבן לכהנים. מה שמעניין, הגמרא בבחורות התייחסה לדין הזה שקודם עושה בבית הגנות, ותוספות שם אומר כאילו דבר פשוט, שזה חל גם לגבי פדיון הבן. אבל מעניין שברמב״ם הלכות ביקורים, פרק 11, פרק י' א' הלכה ח'. אומר הרמב״ם, רצה הכהן להחזיר לו הפדיון מחזיר. כמובן, אחרי שנתתי את המתנה, את פדיון הבן לכהן, אם הוא רוצה להחזיר לי, בבקשה. אני קיימתי את המצווה בשלמות, הכסף שיש לו הוא שלו 100%, הוא רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מהכסף, גם להחזיר לי. ממשיך הרמב״ם, ולא ייתן הוא לו ודעתו שיחזיר. אני לא יכול לתת לכהן בהנחה שהוא יחזיר לי, משום שאז הנתינה באמת היא לא נתינה אמיתית. כאילו השאלתי לו את זה, אבל לא נתתי לו את זה. אם דעתי שהוא יחזיר לי, אם כך הייתה הבנה שלי, אז לא הקניתי לו בלב שלם. אומר הרמב״ם, אם עשה כן והחזיר לו, אם אכן נתתי לכהן, והייתה בדעתי שהוא יחזיר לי, ואם אכן מחזיר לי, אין בנו פדוי, עד שיגמור בליבו ליתן לו מתנה גמורה. אני צריך לחשוב שתהיה לי גמירות דעת שלמה שאני נותן לו. אם הוא רצה להחזיר, הוא יכול להחזיר. אני לא יכול לתת לו בתנאי שהוא יחזיר, לא בתנאי שיחזיר, אמנת שיחזיר, מהכוונה, בכוונה שלי. בדעה שלי הייתי צריך לתת לו מתנה גמורה. אומר הרמב״ם וממשיך, וכן אם פירש ונתן לו אמנת להחזיר, הרי בנו פדוי. כמו שלמדנו באתרוג, מי שקיבל אתרוג אמנת להחזיר יצא ידי חובתו, כהן שקיבל מתנה אמנת להחזיר יצא ידי חובתו. אמנם זה מה שכתוב בגמרא שם במסכת קידושין דף עמוד ב', שבפדיון הבן בנו פדוי, אבל כתוב בגמרא שאסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. הרמב״ם לא הזכיר מילה ולא חצי מילה בקשר לזה. הרמב״ם לא הזכיר שאסור לעשות כן, הרמב״ם אומר באופן סתמי, ואם עשה כן, בסדר גמור. אם נתן מנתנה להחזיר, זה בסדר. המפרשים במקום מאירים על כך. הכסף משנה אומר, אסור לעשות כן, מביא את הגמרא בקידושין, אסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, ואינני יודע למה השמיטו רבינו. אני לא מבין למה הרמב״ם השמיט הלכה כזאת. יש מפרשים שהרמב״ם בעצם קיבל את הגמרא בפשוטה, ואומר את הגמרא, מותר לעשות את זה מדיני תרומות ומעשרות, מדיני פדיון הבן, אסור לעשות כן מפני איסור צדדי, והם אומרים שהרמב״ם לא הזכיר את זה, בגלל שהרי למדנו בכל תרומות, במקומות אחרים, שהרמב״ם אומר שיש איסור לתת לכהן מזכורת שהוא עובד בבית הגרנות, וההלכה הזאת כוללת כל מתנות כהונה. ואם כן, הרמב״ם לא היה צריך להזכיר את זה בכל מקום. הדברים האלה נאמרו על ידי כמה מפרשים, ביניהם חסדי דוד המסכת בבחורות נדמה לי, אבל חסדי דוד אומר פירוש כזה, שגם הרמב״ם מזכים שיש איסור של כהן מסייע בבית הגרנות בפדיון הבן, אבל לא כולם הסכימו לכך. הרי הכסף משנה באמת שאל בתמימות למה הרמב״ם משמיט את זה. ויש כאלה שרוצים להבדיל בין פדיון הבן לבין מצוות של תרומות ומעשרות. אני כבר רמזתי לזה שאולי בתרומות ומעשרות באמת אני נותן לו חלף עבודתו בו המועד, אבל פדיון הבן אני נותן לו בגלל שהוא ממשפחת כהנים. ולכן יותר מובן למה זה באמת חל בזמן הזה, ולכן מובן שזה אני יכול לתת לו מתנה מלהחזיר. אמנם איך הרמב"ם מסתדר עם הגמרא? טוב, זה לא כל כך חלק, הרי בגמרא כתוב לעניין פדיון הבן אסור לעשות כן מפני שנראה ככהן מסייע בבית הגרנות. לפי המפרשים, שגם בפדיון הבן יש בעיה של כהן מסייע בבית הגרנות, יש חידוש עצום ומאוד פיקנטי שמופיע בחתם סופר, שאני רוצה להזכיר. יש דיון שלם מי יכול לקבל פדיון הבן. בוודאי כהנים מיוחסים יכולים לקבל פדיון הבן. ויש דיון בראשונים ובאחרונים. אם אישה, בת כהן, יכולה לתפקד ככהן כדי לקבל פדיון הבן. בעצם השאלה היא, האם בת כהן היא כהנת או שהיא בת כהן? אז זה יש השלכות רבות בהלכה ולא נדון בהן עכשיו מחמת חוסר זמן. אבל כולם מצביעים על תוספות מסכת קידושין שאומרת הגמרא שם שרב כהנא שקל סודרה בפדיון הבן. רב כהנא קיבל סודר בפדיון הבן, הגמרא שם מדברת על העניין שמקבלים שווה כסף לפדיון הבן והשאלה כמה זה הערך של הסודר הזה. בכל אופן אומרת הגמרא שרב כהנא שקל סודרה. תוספות מקשה שם, הרי יש לו גמרא שרב כהנא בעצם לא היה כהן, ותוספות מתרץ בתירוץ אחד שנכון רב כהנא היה, לא היה כהן, אבל אשתו הייתה בת כהן ולכן הוא קיבל בזכות אשתו. משמע מהתוספות הזה כמובן שאישה שהיא בת כהן יכולה לתפקד ככהנת לעניין פדיון הבן, ויש מקום בהלכה לדון בשאלה הזאת. כמובן לא הייתי ממליץ שאישה תכהן במצב של פדיון הבן, בגלל שזה דיון גדול באחרונים, אם באמת הדבר הזה הוא תקף בהלכה, הראיה מתוספות ניתן להתווכח איתה וכו' וכו'. אומר החתם סופר, בהנחה שאישה יכולה לתפקד ככהן לעניין פדיון הבן, ובהנחה שאם נותנים לכהן מתנה על מנת להחזיר, זה אסור לעשות כן מפני שנראה ככהן מסייע בבית הגרנות. ואם נוסיף הנחה שכהן המסייע בבית הגרנות זה חלף עבודתו באור מועד, אז יצא דבר מעניין. היות שלמעשה בהרבה הרבה מקרים בעל הבית היום נותן לכהן פדיון הבן ודעתו שהוא יקבל את זה בחזרה. אז בוא נניח שהוא מבין שהוא עושה את זה בצד ההלכתי הטוב ביותר, והוא נותן לו מתנה מנה להחזיר. כמובן, לפי מה שאמרנו ברמב״ם, אם הוא לא נותן לו בדעת גמורה, הוא לא יצא ידי חובה. נניח שהוא נתן לו בדעת גמורה, אבל מתנה מנת להחזיר. הרי לפי הפשטות של הגמרא בקידושין, וכך אמרנו, החסדי דוד הבין גם ברמב״ם, יש כאן איסור של כהן מסייע בבית הגרנות. אבל אם נותנים את זה לאשתו של כהן, הרי אין בכלל בעיה של כהן מסייע בבית הגרנות. היא לא מקבלת מזכורת חלף עבודתה באור מועד, הרי היא לא עובדת באור מועד. אז למה היא מקבלת? רק בגלל שהיא מיוחסת לשבט הכהנים. אז אומר החתם סופר, לפי זה יש עניין מאוד פיקנטי שלפעמים זה עדיף לתת לבת כהן, משום שאז אין איסור של מתנה מעט להחזיר שנראה ככהן מסייע בבית הגרנות. כמובן אני אמרתי את זה קצת כשאשורי תורה כדבר פיקנטי, להלכה אני לא הייתי ממליץ שאישה תכהן בתור פדיון הבן, ועל זה יש דיון שלם בשולחן ערוך ובאחרונים אם אכן באמת אישה יכולה לקבל מתנות כהונה בתור כהנת בעצמה. והדברים עתיקים.